פרק 73. התנא נחום איש גמזו. בפרק הנוכחי נלמד על התנא נחום איש גמזו, שהיה חי בדור חורבן בית המקדש השני. היה בעל ייסורים ובעל מופת, דרש כל אותיות עת שבתורה, וכן ייסד שיטת לימוד בתורה, רבו של רבי עקיבא. בעל ייסורים. הגמרא במסכת תענית דף כ"ה מספרת על נחום איש גמזו. אמרו עליו הנחום איש גמזו, שהיה סומם בשתי עיניו, גידם משתי ידיו, קטע משתי רגליו, וכל גופו מלא שכין. והיה מוטל בבית רעוע, ורגלי מיטתו מונחים בספלים של מים, כדי שלא יעלו עליו נמלים. פעם אחת הייתה מיטתו מונחת בבית רעוע. ביקשו תלמידיו לפנות מיטתו, ואחר כך לפנות את הכלים. אמר להם, בניי, פנו את הכלים, ואחר כך פנו את מיטתי. שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית, אין הבית נופל. פינו את הכלים ואחר כך פינו את מיטתו ונפל הבית. אמרו לו תלמידיו, רבי, וכי מאחר שצדיק גמור אתה, למה אתה לך כך? אמר להם, בניי, אני גרמתי לעצמי. שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי, והיה עמי מסוי שלושה חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים. בא אני אחד, ועמד לי בדרך, ואמר לי, רבי פרנסייני. אמרתי לו, אמתן עד שאפרוק מן החמור. לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו. הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי, עיניי שלא חסו על עיניך יסומו, ידיי שלא חסו על ידיך יתגדמו, רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו. ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי, כל גופי יהיה מלא שכין. אמרו לו, אוי לנו שראינוך בכך. אמר להם, אוי לי, אם לא ראיתוני בכך. ובירושלמי מסכת פאה פרק ח' הלכה ח' מסופר, בא רבי עקיבא לבקרו, ואמר לו, אוי לי שאני רואה אותך כך. אמר לו, נחום איש גמזו לרבי עקיבא, אוי לי שאיני רואה אותך כך. אמר לו רבי עקיבא, מתו אתה מקללני? אמר לו רבי נחום איש גמזו, ואם אתה מבעט ביסורין? גמזו לטובה. ממשיכה הגמרא בתענית ושואלת, ומדוע קראו לו נחום איש גמזו? מפני שעל כל דבר שהיה קורה לו, הוא היה אומר גמזו לטובה. פעם אחת רצו ישראל לשלוח דורון לבית הקיסר, כנראה בכדי לבטל גזרה על בני ישראל. אמרו, מי ילך לשם? ילך נחום איש גמזו, שהוא מלומד בניסים. שלחו בידיו ארגז מלא אבנים טובות ומרגליות. הלך וישן באותו מלון. בלילה קמו דיירי המלון ונטלו את האבנים הטובות שיהיו בארגז ומילאו את הארגז אפר. כאשר הגיע לשם פתחו את הארגז וראו שהוא מלא אפר. רצה המלך להרוג את כולם. מפני שאמר היהודים צוחקים ממני. אמר נחום איש גמזו, גמזו לטובה. בא אליהו הנביא ונדמה למלך כאחד מבני ממלכתו. ואמר לו אולי אפר זה הוא מאפרו של אברהם אביהם שכאשר היה משליך את האפר על אויביו היה הופך לחרבות, וכאשר היה משליך עליהם קש, הוא היה הופך לחריצים. שנאמר, ייתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו. הייתה מדינה אחת, שעד אז לא היו יכולים לחופשה. בדקו את האפר הזה וכבשו. הכניסו את נחום איש גמזו לבית גנזיו של המלך, ומילאו את הארגז שלו באבנים טובות ומרגליות, ושלחו אותו בכבוד גדול. בדרכם חזרה, לנו במלון שבו, לן לפני כן, אמרו לבני המלון, מה הבאת איתך לבית המלך שעשו לך את כל הכבוד הזה? אמר להם, מה שלקחתי מכאן הבאתי לשם. סתרו הדיירים את המלון שלהם, והביאו את האפנה ואת אפרו לבית המלך, ואמרו לו, האפר שנחום איש גמזו הביא לכאן היה משלנו. בדקו את האפר ולא מצאו כלום, והרגו את בני המלון. תלמידו ושיטתו בלימוד. הגמרא במסכת חגיגה דף י"ב מספרת על כך, שנחום איש גמזו היה דורש כל מילות עת ועת שבתורה. שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבא כשהוא מלכים בדרך, אמר לו, אתה ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, שהיה דורש כל עתים שבתורה, את השמיים ואת הארץ, מה היה דורש בהם? אמר לו, אילו נאמר שמיים וארץ, היה הייתי אומר שמיים שמו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו שנאמר את השמיים ואת הארץ, שמיים שמיים ממש, ארץ ארץ ממש. ובראשית רבה, גם בפרשה כ"ב, גם בפרשה נ"ג, רבי ישמעאל שאל את רבי עקיבא, אמר לו, בשביל ששימשת את נחום איש גמזו 22 שנה, אחין ורקין מיעוטים, לשיטתו. כל פעם שכתוב בתורה אח או רק זה מיעוט, עתים ועתים וגמים ריבועים. כל פעם שכתוב עת וגם זה לרבות. ובמסכת שבועות דף חבב לגבי שיטתו בלימוד ריבוי ומיעוט. רבי עקיבא ששימש את נחום איש גמזו, שהיה דורש את כל התורה כולה בריבה ומיעט, הוא גם כן דורש את הכל בריבוי ומיעוט. אך רבי ישמעאל היה בשיטת רבי נחוניה בן הקנה, שדורשים כלל ופרט וכלל. הסבר הדברים. כשהתורה כותבת ריבוי כללי, היא כוללת את הכל. לאחר מכן כשממעטת ושוב מרבה, הכוונה היא שמרבה את הכל, חוץ ממה שהיא ממעטת או דומה למיעוט. מביאה הגמרא לכך דוגמה. רבי עקיבא שדורש ריבויי ומיעוטי, כמו שכתוב בברייתא, או נפש כי תשווה, ריבה זה ריבוי, להרע או להיטיב, מיעט. לכל אשר יבטא האדם, חזר וריבה. ריבה או מיעט וריבה, ריבה הכל. מהי ריבה? ריבה כל הדברים. ומהי מיעט? מיעט דבר מצווה. ובמסכת ברכות דף חב מובאת הלכה שאמר תלמידו רבי עקיבא. בעל קרי שנתנו עליו 9 קבים מים טהור, נחום איש גמזו לחשה לרבי עקיבא, ורבי עקיבא לחשה לבן עזאי, ובן עזאי יצא ושנה לתמידיו בשוק. הרבי בשיחת חף מנחמיו תשנ"ד ביאר את הסיפור בגמרא. שלח חומש גמזו מן הסתם היה שוקו בדברי תורה, ולא שם לב כל כך לארגז שנתנו לו לשלוח לקיסר, שהרי היה טענה והתעסק בדברי תורה יותר מבאבנים טובות ומרגליות. ולכן לא יפלא שמילאו הדיירים את הארגז באפר והוא לא שם לב לכך. וכשראה בבוקר מה שקרה, הוא המשיך להשקיע את עצמו בדברי תורה ולא להתפל. וכי הוא התפל מאבנים טובות ומרגליות, ועד הרבה, הוא חשב, מכיוון שהוא שליח של עם ישראל, עליו להמשיך בשליחותו, והשם בוודאי יעזור. ומה אכפת לו? כיצד יתגשמו הדברים? האם הוא צריך לדאוג לקדוש ברוך הוא? כיצד יסתדרו הדברים? ולבסוף התברר שעד הרבה, אם היה מביא אבנים טובות, מי יודע איך זה היה מתקבל? הרי לא חסר מזה בבית המלך, אבל אפר כזה ודאי שאין, ונמצא שאונם לרגע היה נראה אהלם, אבל כשהתבטל התגלה שהכל כאן היה אך ורק טוב. באותה שיחה וכן בכמה שיחות ובכמה מכתבים מהשנים הראשונות, ביאר הרבי את ההבדל בין נחום איש גמזו לתלמידיו רבי עקיבא, שנחום איש גמזו אמר גמזו לטובה. ואילו רבי עקיבא כשנלקחו ממנו הדברים שלקח למסע, אמר כל דוד החמנה לתו אביד. וההבדל ביניהם, רבי עקיבא ראה במה שקרה לו, שזה דברים לא טובים. רק שיצא מזה דברים טובים בהמשך. כל דוד החמנה לתו אביד. כל מה שהשם עושה הכל לטובה. כלומר, א' שזה היה רע ויצא מזה נזק, בסוף יצא מזה טוב. אבל אנחנו משגם זו אמר גם זו לטובה. כלומר, הדבר עצמו הוא טוב. לא רק שיצא מזה טוב, ואכן כך היה. לא שהאפר היה רע ובסוף יצא מזה טוב, אלא האפר עצמו היה טוב וניצח במלחמות. וזו הסיבה שנחום אמר בלשון הקודש, שהיא לשון קדושה וברורה, זה מראה שהדבר עצמו ברור שהוא טוב. אבל רבי עקיבא אמר בלשון הרמית, להראות שהטוב לא בגילוי כל כך. ומקור ההבדל ביניהם, נחום איש גמזו היה עוד בתקופת בית המקדש השני, ולכן יכל לראות את הטוב בכל דבר. רבי עקיבא שייך יותר לתקופת הגלות והחורבן, ולכן לא ראו בדורו את הרע כטוב ממש, אלא רק שיצא מזה טוב בהמשך. על אף שהוא עצמו ודאי שיכל לראות לאור גדולתו, אבל בנוגע לדורו זה לא יכל להתגלות. ולכן מצינו שנחום איש גמזו היה שמח בייסורים. משאין כן רבי עקיבא, כי נחום ראה בכל דבר את הטוב, ובייסורים ראה את החסדים נסתרים בהשם ושמח בזה. אבל רבי עקיבא לא ראה את זה עצמו כטוב, רק שיצמח מזה טוב בהמשך. ולכן לא יכל לשמוח מעצם האיסורים. המעשה בצדקה. ובכמה כמה שיחות בשנת תשל"ב, חיי שרה ויצא תצווה, וכן בשיחת יושבת למד ג' ובתמוס תשמ, ביאר הרבי לימוד מהמעשה בנוגע לצדקה. שהנה מצינו שציפור זה הביא אותו מרן המחבר בשולחן ערוך בתחילת הלכות צדקה, דבר נדיר כשלעצמו שמביא סיפור בתוך השולחן ערוך. וזה לשונו, מצוות עשה ליתן צדקה כפי השגת יד, וכמה פעמים נצטווינו בה במצוות עשה. ויש לא תעשה במעלים מנה ממנו, ומאוד יש להיזהר בה, כי אפשר שיבוא לידי שפיכות דמים, שימות העני המבקש, אם לא ייתן לו מיד, כעובדא דנחום איש גמזו. ומדוע משנה השולחן ערוך מגילותו מביא מעשה? לוודאי שאנחנו מזדרז לתת לעני אוכל, רק שפרק את המסע באופן רגיל, ולא זרק אותו בכדי להוציא מהר לחם, ועל זה הוא העניש את עצמו. ולכן הביא את זה המחבר בשולחן ערוך, על אף שדרכו לא להביא סיפורים כלל, בכדי להדגיש לנו את הנחיצות שבדינה נתינה מיידית וללא עקבות, וכשמביא הסיפור מודגשת המיידיות. ומזה יש ללמוד על המיידיות בנתינת צדקה, ביציאה לעזור ליהודים אחרים בלימוד התורה, בנוגע לפעולות על הצלת מיהו יהודי ועוד ועוד, שאין לחכות, אלא יש לעשות את זה מיד. ובלקוטי שיחות חלק ט"ז, פרשת תצווה, למד מכך הרבי בנוגע להליכה, להשפעת תורה על הזולת, שיש לנו להיות מוכנים כל העת לצאת ולהשפיע ולעשות זאת במיידיות ובזריזות.